בניין המשכן, בניין המשכן, מצוות ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת מצווה שהיא מוטלת על כל ישראל, וזאת מצווה כמו כל המצוות. מצווה שמחויבים בה ממש כמו כל המצוות. מה טעם שהמצווה הזאת תלויה בנדבת לב? לא מצאנו דבר כזה בשום מצווה. כל הדברים שאנחנו מצווים בהם, אנחנו מצווים במה שנצטוון. אנחנו חייבים לתת כמה שצריכים לתת. כאן הדבר תלוי בנדבת לב. נדבת לב, אומר רש"י, ידבנו ליבו לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב. איפה מצאנו מצווה שתלויה ברצון טוב? מצווה היא דבר שמחויבים בו, וגם המצוות, זה לא משנה אם המצווה היא פרטית או כללית, גם במצוות כלליות, אז אנחנו מחויבים בהם, גם פה מחצית השקל, כלל ישראל מחויב. כולם חייבים, כל כלל ישראל חייב, הוא חייב בשיעור מסוים. הדבר הזה תלוי רק ברצון טוב, ואם מישהו לא רוצה, אז לא. מה זאת אומרת? איפה מצא במצווה כזאת? איפה יש מצווה כזאת? איך שייכת מצווה כזאת? איזה טעם יש למצווה כזאת? מה זאת אומרת, אם אתה רוצה כן, אם אתה לא רוצה לא? התנדבות מבקשים. איפה יש מושג כזה במצוות? אז אני רוצה קצת אולי להרחיב את העירייה, אבל מנסה להבין כמה דברים של עיקר, דברים עיקריים. הציווי על מלאכת המשכן, כך כתוב ברש"י, כך כתוב ברוב הראשונים, כך משמע בדברי חז"ל, לא כדעת הרמב"ן. לדעת רוב הראשונים, וכך גם משמע בחז"ל, שהציווי על מלאכת המשכן היה רק אחרי חטא העגל. עד חטא העגל, או אילולי חטא העגל, אז לא היינו מצווים על מקום מסוים לעבודה. כל העולם כולו היה נחשב למקום השראת השכינה. עיקר עניינו של המשכן, זה כתוב ברמב"ן, וזה כנראה לכולי עלמא, עיקר עניינו של המשכן זה לשמר, להחזיק. דהיינו, לקיים ולהמשיך הלאה את מעמד הר סיני. כך מפורש בדברי הרמב"ן בתחילת הפרשה. להמשיך הלאה את מעמד הר סיני. מעמד הר סיני, שם נתגלה כבודו יתברך, ושם כביכול בורא העולם נתן תורה. והמצב הזה, זהו בעצם צריך להיות המצב הקבוע של כלל ישראל. אנחנו הולכים יחד עם גילוי שכינה ועם מקור שמשם מציון תצא תורה. הכוונה, מבין שני הקרובים, מבית המקדש, מהמשכן, מהמקדשות, משם התורה יוצאת. שם התורה מתגלה. וזה צריך להיות המצב הקבוע שלנו. זהו המצב הקבוע של כלל ישראל. כך צריך היה להיות. באופן שהמצווה על ועשו לי, אותה מצווה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, אז המצווה הזאת היא מצווה שהיא המשך מעמד הר סיני. הכבוד שנתגלה בסיני הוא הכבוד שנתגלה במשכן ובמקדשות. זה הכבוד שנצטווינו לשמר אותו, נצטווינו שהוא יהיה איתנו, שנהיה איתו יחד. אילולי פרשנו ממעמד הר סיני, אילולי הוצאנו, הפקענו את עצמנו מתוכו, אילולי שעשינו זאת, אז מעמד הר סיני היה איתנו תמיד, קבוע. ולא היה צורך בבניין, במקום מיוחד, מקום מסוים, לגילוי שכינה ולמתן תורה. אנחנו היינו, מעמד הר סיני עצמו, היה ממשיך איתנו. זאת אומרת, לא היינו פורשים ממנו, לא היינו יוצאים ממנו. כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. היו עינינו וליבנו שם כל הימים. היום נצטווינו שיהיו עינינו וליבנו שם כל הימים. צריך לתרוח, צריך מאמץ מיוחד, צריך. אבל כשבית המקדש קיים, אז הדבר קל יותר, הדבר נמצא לנו יותר. כן. אבל אילולי פרשנו, אילמלא אותו חטא, אילו היינו מקבלים את הלוחות הראשונות, אותם לוחות ראשונים אשר שיברת, אילו היינו אותם מקבלים, אז אותו מעמד, אותם דיברות, היו קבועות איתנו תמיד, כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר. אותם דיברות היו הולכות איתנו, נמצאות איתנו, היינו איתם יחד תמיד. אחרי שחטאנו, אנחנו צריכים את בית המקדש כדי לשמר את אותו מעמד הר סיני. דעת הרמב"ן היא לא כך. דעת הרמב"ן היא שהציווי על הקמת המשכן היה מראש, כפי שמשמע בכתובים עצמה. הרמב"ן תורח, תמיד, בכל מקום, הרמב"ן תורח לפרש את סדר המקראות כסדרם, בלי להזדקק לאותה הנחה שנקראת אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלו דברי חז"ל. אבל דעתו של הרמב"ן היא שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה תפיסה של תורה בדרך דרש. אבל התפיסה בדרך פשט היא לא כך. התפיסה בדרך פשט היא כפי הסדר הכתוב. ובגלל שהרמב"ן מתכוון לפרש את התורה גם בדרך פשט, אז צריך שהתורה תתפרש גם באופן שהסדר הוא כמו שכתוב. אבל דעת כל רבותינו הראשונים לא כך. כן? דעת כל רבותינו הראשונים, וככה גם בפשטות דברי חז"ל, שסדר הדברים הוא באמת כך. שהציווי על מלאכת המשכן זה דבר שנית, זה דבר שנולד, הוא נהיה רק אחרי החטא. זה רק היה אחרי החטא ולמוחרת יום הכיפורים, אחרי הריצוי, אז היה הציווי על מלאכת המשכן. מלאכת המשכן יש בה משהו מיוחד, משהו שהוא זה שונה ממצווה רגילה, המצווה הזאת לא מצווה ככל המצוות. מלאכת המשכן, הגמרא אומרת, הגמרא בברכות בדף נ"ה, כתוב בגמרא, יודע היה בצלאל, זה שהקים, בנה את המשכן, זה שעשה את המשכן. אז יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. גם במדרש, בתחילת פרשת תרומה, בסדר, המשכן והכלים, כל הבניין כולו, אז חז"ל מוצאים שכל מה שיש בבריאה, יש כנגדו במשכן. דהיינו, המשכן הוא אופן, כן, עוד צורה, עוד חזרה על בריאת העולם. המשכן הוא הבריאה כולה בצורה מתוקנת, בצורה שהחטא לא חל עליה. דוגמה לדבר. זה כתוב בכמה מדברי רבותינו, אפילו בשלה. אנחנו מצווים על שמירת שבת, מוזהרים מחילול שבת. משום שכביכול בורא העולם שבת במעשה בראשית. אז לכן גם אנחנו צריכים לשבות בשבת. כך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בא, וינח ביום השביעי. אז על כן ברך השם את יום השבת ויקדשם. דהיינו, קדושת שבת היא משום שבורא העולם שבת בשבת במעשה בראשית. אבל אנחנו לא יודעים ממה אנחנו צריכים לשבות. על מה מצוות השביתה חלה? ממה אנחנו צריכים לשבות? אנחנו לא יכולים לברוא עולם. ממה אנחנו שובתים? אז התורה מגלה לנו, חז"ל מגלים לנו, השביתה שלנו היא ממלאכת המשכן. כל מה שהיה מלאכה במשכן, מזה אנחנו חייבים לשבות. זאת אומרת, מלאכת המשכן, אלו הן הפעולות שלנו שהן מקבילות לבריאת העולם. אלו פעולות שהן בידינו, אלו פעולות שלנו, פעולות שאנחנו עושים. והפעולות האלה הן פעולות מקבילות לבריאת העולם. לכן אנחנו שובתים מהפעולות האלה, משום שהפעולות האלה הן, כן, בעצם, הדבר שממנו שבת בורא העולם בשבת בראשית. הפעולות האלה הן פעולות של בריאה, הן פעולות של מלאכת המשכן, נחשבת בתורה כמהדורה נוספת, מהדורה שנייה, מהדורה מתוקנת של הבריאה. סיבת הדבר. הרי הדברים ברורים. בורא העולם גילה במעשה בראשית שהבריאה תלויה בישראל מקבלים את התורה. הבורא ברא את הבריאה בתנאי. כן. אם ישראל מקבלים את התורה, הבריאה קיימת, ואם אין ישראל מקבלים את התורה, אז לא מתקיימת התכלית שבגללה ברא בורא העולם את הבריאה. ואם אין ישראל מקבלים את התורה, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כלומר, קבלתנו את התורה, קבלת ישראל את התורה, היא תנאי בקיום הבריאה. אחרי שעשינו את החטא, אחרי שחטאנו, ואותו חטא היה, הוא היה האופן המובהק ביותר של מה שנקרא אין ישראל מקבלים את התורה. לכן משה רבינו שיבר את הלוחות. זה נקרא אין ישראל מקבלים את התורה. אז צריך היה, העולם בעצם צריך היה לחזור לתוהו ובוהו. אז נתקיים, אין, נתקיים, אז נתבטל כאילו התנאי. אותו תנאי שמקיים את העולם, לא כי, לא קוים, לא... וכשהתנאי לא מקוים, אז המעשה בטל. המעשה המותנה בטל בביטול התנאי. ולעולם אנחנו לא חזרנו לאותו מצב. למה שנקרא ישראל מקבלים את התורה, אל המצב הזה לא חזר. לא חזרנו לקבל את הלוחות הראשונים. הלוחות הראשונים שנשתברו, נשארו, הם נשארו שבורים. הם נשארו שבורים. לא קיבלנו. דרכם לא קיבלנו את התורה. דיינו, אותה קבלת תורה שהיא הייתה זאת שעליה התנה הקדוש ברוך הוא יום השישי יום השישי בסיוון ויהי ערב ויהי בוקר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. אז אומרים חז"ל, כמו שידוע, יום השישי מדובר על השישי בסיוון. ההי כאן מיותר. יתר הימים, אז הם בלי ה' מיידעת. שני, שלישי, רביעי, חמישי. צריך היה להיות שישי. כתוב יום השישי, ויום השישי עניינו השישי הידוע, השישי ההוא, המסוים. אז מתכוונים ליום שישי מסוים. אז דורשים חז"ל שהכוונה היא ליום שישי בסיוון. כלומר, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ואז, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ואז ויחולו השמיים והארץ וכל צבא. והדבר הזה לא יתקיים. זה לא יתקיים. אותה קבלת תורה של יום השישי בסיוון לא נתקיימה. לא היא לא נתגשמה. היא הייתה צריכה להיגמר במתן הלוחות, והלוחות לא ניתנו, לא קיבלנו אותה. קיבלנו במקומם את הלוחות השניים, ומיד נצטווינו בהקמת המשכן. והכוונה היא, אילו הבריאה הייתה אך ורק עם אותה צורת עולם של חטא, אותה צורת עולם שלא נתקיימה בו, כן, לא נתקיימה בו אותה, כן, אותה התנאה, אותו תנאי לא נתקיים בו. אילו היה העולם כך, אז העולם צריך היה להיחרד. אבל מכיוון שעל ידי אותם לוחות שניים, אז אפשר היה להעמיד עולם מתוקן. עולם נקי, עולם נקי מחטא. זה לא דבר שמתפרס על פני כל העולם כולו, אבל אפשר להעמיד פינה. יש מציאות בתוך העולם הזה שבתוכו אנחנו חיים. בו בתוך העולם הזה קיימת מציאות. יש כאן עולם נקי, עולם טהור. עולם שכשנכנסים אליו, אז נכנסים לאותו עולם שאליו התכוון בורא העולם כשהוא ברא את העולם. עד כדי כך, זאת אומרת, זה היה הגבול שעד אליו נתקבלה התשובה. התשובה ששבנו וחזרנו וקיבלנו, אבל קיבלנו רק את הלוחות השניים, את הלוחות הראשונים לא קיבלנו. אז מה שקיבלנו בלוחות השניים, קיבלנו רק אפשרות להיכנס, לחיות בתוך עולם ללוחת. שתהיה לנו שייכות לעולם ללוחת. שייתכן בתוך מסגרת הבריאה שאנחנו נמצאים בה. אז ייתכנו כך וכך עמות, כן, כך וכך אורך, כך וכך רוחב וכך וכך גובה, של במקום הזה נמצא העולם בתהרתו. כאן נמצא העולם כפי שבורא העולם מתכוון. לזה זכינו. נמצא אם כן. שהקמת המשכן בעצם היא חזרה על בריאת העולם. הפעולה הזאת, מה שנעשה שם, זה בעצם בריאת העולם מחדש. אילולי זאת, אילמלא האפשרות הזאת, דיינו, אלמלא המצווה הזאת, אלמלא שהייתה ניתנת לנו אפשרות כזאת, אז העולם כולו היה חוזר לטוב. עולם כזה, לעולם כזה, שהוא לא מתאים עם יום השישי בסיוון. לעולם כזה לא התכוון הקדוש ברוך הוא. עולם כזה לא מתקיים. אבל מה שנתחדש זה שלעולם כזה, כמו שבורא העולם התכוון, אז העולם ההוא נמצא במשכן. שם הוא כן נמצא. לכן שם זה מקום הכפרה, שם זה מקום כפרה מחטא. שם זה מקום ש כמו שכתוב בגמרא על הדברים הנפלאים שנעשו במקדש, משם היו שואבים רוח הקודש. משם מתגלה התורה. שם מתגלה כבודו יתברך בשלמות. מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עוון. כולם יצאו מירושלים נקי. כל מי שנכנס לבית המקדש יצא נקי. מי שנמצא, מי שמחובר, מי ששייך, מי ששייך למשכן, למקדש, מסקנת הגמרא, שמשכן עיקרי מקדש, ומקדש עיקרי משכן. המקדש והמשכן חד הם. אז כאן, באותו משכן, אז כאן נמצא העולם כפי שבורא העולם מתכוון. זה אותו עולם שהוא מתאים עם אותו יום השישי. זה מתאים עם יום השישי וסיוון. זה הפירוש. אותו כבוד שהיה בסיני, אותו כבוד שנתגלה בסיני, נמצא שם. אנחנו בחטא העגל ביטלנו, סילקנו אותו, ובמשכן הוא חוזר להימצא. זאת אומרת שבמשכן מתקיים התנאי של יום השישי. לכן המשכן הוא בעצם חזרה על בריאת העולם. יודע היה בצלאל לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. כאן נבראו השמיים והארץ מחדש. כך בריאת שמיים וארץ הזאת היא לא נתקלקלה, היא לא נפגמה. כעת אם כן, אנחנו צריכים לחזור לעיקר, שבעצם מה שגילו לנו רבותינו, שהוא בעצם הסיבה העיקרית לבריאת העולם. העיקרית, הסיבה האחת והיחידה. אם בבריאת העולם עסקינה, העולם נברא מה שגילו לנו. אנחנו נאמר כמה דברים של עיקר. מה שגילו לנו רבותינו, על מה העולם עומד. דהיינו, מהי הסיבה האמיתית? מהו הדבר שמקיים את העולם? במשנה כתוב, במשנה בסוף מסכת אבות, כתוב במשנה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי, ברתיו יצרתיו אף עשיתי. דהיינו, בפסוק כתובים פה כל חלקי הבריאה, כולם, כל חלקי הבריאה, מתחילה ועד סוף. בריאה, יצירה ועשייה. אלו כל חלקי הבריאה. ברתיו יצרתיו אף עשיתי. וכל זה, אז הכתוב אומר, כל זה נברא לכבודי, בראתי ויצרתי ואף עשיתי. את כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. עומק הדברים, כמו שמגלים לנו רבותינו, עומק הדברים. בורא העולם רצה להיטיב דהיינו לתת קיום לנבראים. מכיוון שקיום, היות, מציאות, אין דבר בעולם שהוא טוב מזה. כל מי שהוא קיים, נמצא, עצם ההיות, זה דבר טוב מאין כמו. שכביכול בורא העולם מעניק מציאות אמת לנבראים, אז הוא מעניק להם את הדבר הטוב ביותר שאפשר להעלות על הדעת. אין דבר טוב יותר מקיום אמיתי. זאת אומרת, מציאות אמיתית, איתנה. כל נמצא, אם הוא חש, אם הוא תופס, אם הוא מבין, שהקיום שלו הוא קיום אמת, זאת אומרת, הוא באמת קיים. הוא לא מישהו שתלוי ברצון טוב של מישהו אחר, אלא שהוא באמת קיים. אז טוב לו לאין שיעור. אין דבר טוב יותר מזה. אין, גם אי אפשר להעלות על הדעת דבר יותר טוב מזה. מי שרוצה דוגמה, יש הרבה אנשים שזה קורה להם במשך חייהם, לפחות פעם, הרבה מאוד אנשים. אם אדם ירצה, אם יש מישהו שירצה לדמות בנפשו, או אפילו להיזכר, איזו הרגשה יש לאדם ברגע, באותה שנייה, שמתברר לו שחייו ניצלו. שנייה קודם, היה ברור לו שחייו נגמרו. ונתברר לו בהרף עין שחייו ניצלו. ההרגשה הזאת זאת הרגשת עושר, הרגשת טוב, שאין כמוה. כמובן זה רק לשנייה אחת, משום שזה טבעו של עולם, זה טבעו של אדם. זה לשנייה, ואחר כך זה מיד מתחיל להיות פוחת והולך, עד שהוא שוכח מזה. לפעמים הוא נזכר בזה, אז הוא נזכר בזה מאוד מאוד בהנאה, מאוד בשמחה, מאוד. זהו הרגע הטוב ביותר בחייו. כל אדם, כל אדם, כל אדם מישראל חייב לדעת שלפחות, לפחות, או מי שרוצה ציור, מהו הטוב שבעולם הבא? זה שהרגע הזה נמשך לאורך כל הזמן כולו. שם בעולם הבא הדברים לא מתעמעמים, הדברים לא נשכחים. הדברים חיים וקיימים באותה עוצמה, באותו כוח, כמו בשנייה, באותה שנייה שזה קורה. כל מי שרוצה לצייר, מה נקראת הרגשה טובה? הרגשה טובה באמת. מה נקרא לחיות חיים מאושרים מאוד? זה חיים שלכל אורך החיים קיימת התפיסה שעצם מציאותי ניתנה לי במתנה, עצם קיומי ניתן לי, וזה ניתן לי הרגע, וזה ניתן לי מידו של בורא העולם, הרגע הזה. את הדבר הזה, כביכול בורא העולם רצה להעניק לנבראים. אבל יש בדבר הזה משהו שהוא סותר את עצמו. יש משהו בלתי אפשרי. משום שלא ייתכן, אנחנו יודעים שאין מציאות, לא תיתכן, אין אפשרות של מציאות אמת בלעדיו. אנחנו אומרים אמת מלכנו, אפס זולתו. כך אנחנו אומרים בתפילת עלינו לשבח. אמת מלכנו, אפס זולתו. הכוונה, אמת מלכנו, וכל מי ש... כן, כל דבר אחר הוא לא אמת, הוא שקר. מה אנחנו מוסיפים בזה שאנחנו אומרים אפס זולתו? כשאמרנו אמת מלכנו, אמרנו בזה שהוא לבדו האמת, ואין אמת בלעדו. זאת אומרת שכל נמצא אחר הוא בעצם שקר. מה הוספנו בזה שאמרנו אפס זולתו? פירוש המילה אפס. הרמב"ן על הפסוק אפס כי אז העם, בפרשת שלח. אז אומר הרמב"ן שפירוש המילה אפס זה נמנע. אפס זה לא שהדבר איננו, אלא שהדבר בלתי אפשרי. הדבר לא ייתכן. הדבר מנוע. זה נקרא אפס. הדבר מנוע, הדבר לא ייתכן. לא ייתכן שהוא יהיה. כשאנחנו אומרים אמת מלכנו, אמרנו שכל דבר אחר הוא לא אמת, הוא שקר. אבל כשאוספנו ואמרנו אפס זולתו, אמרנו בזה שכל דבר אחר הוא נמנע. כל מציאות אחרת היא מנועה, היא נמנעת. דהיינו, היא בלתי אפשרית, היא לא תיתכן. אין מציאות אחרת. וכביכול, בורא העולם ברוב טובו, התכוון להעניק מציאות אמת לכל הנמצאים. זהו הטוב האמיתי, הטוב הגדול. לא קיום של... אנחנו שמחים, מאושרים, בחיינו שאנחנו חיים פה, עם ידיעה ברורה שהחיים הם מאוד קצרים. זה מתחיל באיזשהו מקום, ונגמר באיזשהו מקום, וזה נגמר. זהו, החיים האלה. וגם איתם אנחנו מאושרים אושר אין קץ, ברגע שמתברר לנו שזכינו בהם בחזרה. בכל מצב שהוא, עם הידיעה הברורה. כשאנחנו מדברים על העולם הבא, אנחנו מדברים על טוב שלם, טוב מלא, טוב שאין טוב ממנו. הכוונה היא לא רק קיום, אלא קיום אמת. קיום, מציאות איתנה, מציאות אמיתית. מציאות שהיא דבוקה, מחוברת כביכול. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם. מחוברת כביכול למציאותו יתברך. הדבר הזה אפשרי רק באפשרות אחת יש בדבר הזה. אפשרות אחת והיא בלבד ולא ואין, אפס בלתה. אך ורק אפשרות אחת קיימת. ניתנה לנו אפשרות, ואת זה כביכול בורא העולם עשה ברוב חסדו. ניתנה לנו אפשרות שעל ידינו מתגלה דבר במציאותו יתברך, שבלעדינו זה לא היה מתגלה. בורא העולם ברוב חסדו נתן לנו קיום שכאילו, בכל אופן, אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת. מציאות שזקוקים לנו. אנחנו באמת מוסיפים משהו. אנחנו נצרכים. זקוקים לנו באמת. המציאות הזאת נקראת, המידה הזאת, שבה זקוקים לנו באמת. אנחנו באמת נדרשים, שבלעדינו משהו חסר. המידה הזאת נקראת מלכות. מלכות. במערכת המושגים שקיימת היום, כן, בדעת שאנחנו, כן, עד המקום שאנחנו מסוגלים להגיע. הדעת שלנו תופסת, הדעת שלנו מבינה. שמלכות צריכה מישהו שיקבל את המלכות הזאת. אי אפשר להיות מלך על שום דבר, על אף אחד. המושג מלכות והמושג כבוד, שני המושגים האלה הם חופפים. הם בעצם אחד. כשרואים מלך, אז הברכה שמברכים, מלך או ממלכי ישראל, או ממלכי העולם, הברכה שמברכים זה או שחלט או שנתן מכבודו, או ליראה או לבשר ודם. אבל על כל פנים, המלכות נקראת כבוד. שנתן מכבודו, שחלק מכבודו. כבוד תמיד מגיע מן הזולת. מלכות זקוקה לזולת שיקבל את המלכות. בלעדיו המלכות בלתי אפשרית. אין מלכות. כך יצר בורא העולם מציאות שבה כביכול זקוקים לנו, בלעדינו חסר משהו. זה הפירוש, זה פירוש המילים, הפירוש המילולי של מה שאנחנו אומרים בתפילת יוצר. אנחנו אומרים, טוב יצר כבוד לשמו. טוב יצר כבוד לשמו. כביכול בורא העולם, שהוא טוב, במידת טובו, הוא יצר מציאות כזאת שנקראת כבוד, הוא יצר כבוד לשמו, ממילא, אחרי שישנה מציאות כזאת שנקראת כבוד, ממילא זקוקים לנו כבר, ממילא מציאותנו היא מציאות, מציאות אמת, זאת מציאות אמת. אנחנו באמת קיימים. צריכים אותנו באמת. אנחנו לא מקרה. אנחנו לא נמצאים פה סתם. הוצלחנו הנה. זקוקים לנו פה. וכשאנחנו נמצאים פה, אז אנחנו מוסיפים משהו במציאות האמיתית. כמובן, כלפי בורא העולם, אליבא דאמת, לא שייך להגיד שהוא זקוק לנו. כמובן, זה דבר ברור. אבל הוא יצר מציאות כזאת שבה זקוקים לנו. בתוך המציאות הזאת אנחנו חיים. אז במקום, כן, בתוך המסגרת של המציאות שלנו, באותו חלל שבו אנחנו קיימים, שם אנחנו קיימים ואנחנו, קיומנו קיום אמת, מציאותנו היא מציאות אמת. כאן באמת זקוקים לנו. במקום הזה, בלעדינו, הייתה המציאות חסרה. נמצא אם כן. העובדה שאנחנו אלו שרק על ידינו מתגלה כבוד, רק על ידינו מתגלה כבוד. עכשיו הדברים הרי ברורים, העובדה שהכבוד מתגלה רק על ידינו ולא על ידי כל הבריאה הענקית כולה, זה משום שאנחנו היחידים בעולם, יחידים מתחילה ועד סוף. כל רחבי העולם, אין עוד בעלי בחירה. בחירה, דהיינו, לעשות את מה שאנחנו רוצים. ניתנה לנו רשות לעשות כרצוננו. אנחנו בעלי בחירה, אנחנו רשאים לבחור. אנחנו יכולים לקבל ויכולים לא לקבל. יכולים להסכים ויכולים לא להסכים. יכולים לרצות ויכולים לא לרצות. יכולים לרצות בדבר אחד, יכולים לרצות בהיפוכו. אנחנו ורק אנחנו בעלי בחירה. וזה סוד צלם אלוקים, כמו שידוע, כמו שמפורש בכל הראשונים. זהו סוד בצלם אלוקים עשה את האדם. כביכול, הוא נתן לנו ממציאותו, כשם שהוא בעל רצון, ועושה כרצונו. כך הוא נתן גם לנו אפשרות לעשות כרצוננו. ברגע שאנחנו מקבלים עלינו את מלכותו, אז זה דבר שאנחנו פעלנו. כשהמלאכים מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, זה דבר שהוא בעצם טבעם. אין להם ברירה. הם לא יכולים אחרת. הם לא נבראו כבעלי בחירה שיכולים לבחור חלילה ברע. כשהם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, הם עושים בזה את שליחותו של בורא העולם. הם מוציאים לפועל את מה שהוא טבע בהם. זה מה שהם. אנחנו, כשאנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו בעלי המעשה. אנחנו עושים את זה. זה דבר שנעשה על ידינו, כשאנחנו מקבלים את מלכותו. והדבר הוא ברור, הדבר פשוט, הדבר ברור, הדבר מובן מאליו. כבוד, זה בדיוק כמו כבוד שיגיע מאדם שיעמיד רובוטים, כן, שיצעקו אחריו ברחובות יחי המלך. הוא יכוון אותם, וכשהוא יעבור ברחוב, אז הם כולם יצעקו. זו צעקה שלו ולא שלהם. אז זה בדיוק כמו שהוא הולך ברחוב, והוא צועק את זה. אם הוא מעלים את זה, נו, אבל אם אנשים יודעים את זה, אז אין לך ביזיון גדול מזה. לא שזה לא כבוד. זה אדם שעושה כך לעצמו, אז הוא בזוי מעין כמו. כל אדם, כל בר דעת מבין, כל בר דעת יודע איזה טעם ואיזה פנים יש לכבוד שהוזמן ושולם עד לפרוטה האחרונה. אם חלילה זה לא היה משולם, זה לא היה מתקיים. אז כל בר דעת יודע איזה ערך יש לזה, איזה טעם יש לזה, וכמה שהדבר הזה בזוי. כבוד מגיע רק מבעלי בחירה. רק ממי שיכול לסרב, רק ממי שיכול לא לרצות. מי שיכול לכפור, מי שיכול למרוד, מי שיכול להגיד, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ואותו אחד שהוא בוחר לעשות, אז המעשה הזה, זה מעשה של כבוד. זה ורק זה. זה מעשה של כבוד. כאן אנחנו מגיעים לנקודה שהתחלנו. אם הבנו שהקמת המשכן היא בעצם פעולה של בריאת העולם. דהיינו, יש כאן חזרה על בריאת העולם באופן שלם, באופן נקי. באופן שלא נפגם על ידי שום חטא. באופן שבו, בבריאה הזאת, קוים התנאי. כאן, במקום הזה, במציאות הזאת, כאן, ישראל מקבלים את התורה בשלמות. כאן בתוך המקום הזה, בתוך המסגרת הזאת, כאן נברא העולם כפי שהוא צריך היה להיות. אז כמו שאמרנו, כיוון שבבריאת העולם עסקינה, אז כאן אין מקום לחייב. הרי המדובר הוא שאותם אנשים שבהם מדובר, הם צריכים כעת להיות נבראים מחדש. הסיבה שהם נבראים זה רק משום שעל ידם, דרכם, יתגלה המבוקש. לכן אותם בני אדם, הרי הבריאה הזאת היא כבר לא בריאה של אנשים חדשים. הבריאה הזאת היא בריאה שחלה על אותם בני אדם. אותם בני אדם שהם אלו שקלקלו, אותם חוזרים ונבראים מחדש. אותם בני אדם, המקדש, המשכן, הוקם על המשכן כתוב ונועדתי שם לבני ישראל, ונקדש בכבודי. אז חוץ מהמצווה של הקמת המשכן, שהיא קיימת לדורות, זאת המצווה של ועשו לי מקדש שחייבים בה תמיד, לעולם ועד. מצווה שנוהגת לדורות. אבל באותה נקודה, אז הקמת המשכן הייתה פעולת בריאה. ונקדש בכבודי. זאת אומרת, הייתה כאן עוד פעם בריאה של כביכול. חזרה על כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, בעולמו לא בראו אלא לכבודו. כבוד חייב להגיע רק מתוך רצון טוב. כבוד שמגיע בכפייה סותר את עצמו. כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם. רק נדיב לב. רק נדיב לב. זאת אומרת, כאן הבריאה הזאת נבראה, אבל היא כולה נבראה בנדיבות לב. ישנה עוד מצווה אחת כזאת, והיא מצווה יותר קרובה אלינו. עוד מצווה אחת דומה. השבת קדושה ועומדת. קביעה וקיימה, כמו שכתוב בגמרא. ואנחנו נצטווינו לקדש אותה. ולא רק זה, לא די בזה. ביקשתי ספר זמנים, נתנו לי משהו אחר. הרמב"ם בפרק 30 מהלכות שבת. ארבעה דברים נאמרו בשבת. שניים מן התורה ושניים מדברי סופרים. שבתורה זכור ושמור. ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג. שנאמר וקראת על השבת עונג ולקדוש השם מכובד. איזה הוא כבוד? זה שאמרו חכמים. שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת, מפני כבוד השבת, ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש, מייחל להגבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. כתוב כאן ברמב״ם שכבוד השבת הוא לשבת ולחכות, מייחל, פירוש המילה מייחל, זה מחכה לדבר שמישהו מאוד רוצה שיגיע. זה נקרא ייחול. ייחול לבבינו. כן. כשאדם מייחל למשהו, הרבה פעמים כתוב בתורה שבכתב, בלשונות של כל המייחלים לשם. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. בגמרא כתוב, בגמרא בברכות, גם גמרא מפורסמת, שנקום ונמצא ייחול לבבינו, כביכול, אליך. זאת תשוקה. זאת תשוקה עם ציפייה מתי הדבר הזה יבוא, מתי הדבר הזה יתגלה. אז כתוב ברמב״ם שמכבוד השבת, שאדם חייב לא רק לדעת שהשבת מגיעה, להיות מוכן, אלא הוא צריך לרצות בזה. הוא צריך לחכות לזה, חכות לשבת שתבוא, לייחל אליה, ולעשות פעולות כמו שמישהו יוצא לקראת המלך. דהיינו, הוא כבר רוצה, הוא מייחל מתי הוא יגיע ואני אראה פניו. כמו שהוא יוצא לקראת המלך. הפירוש בדברי הרמב״ם, כמו שהוא יוצא לקראת המלך, הכוונה, כמו שאמרנו, אין מלכות בלי רצון. הכבוד הגדול של המלכות מגיע, הכבוד האמיתי של המלכות מגיע מהרצון הטוב, נדבת הלב של העם, שהם ברצון מקבלים את המלך, רוצים בו. כיוון שהשבת נקראת שבת המלכה, או כמו שכתוב ברמב״ם, שבת המלך, גם כשכתוב מלכה לא מתכוונים לאשתו של מלך. מה שנקרא מלכה כדוגמת אסתר המלכה וכדומה. מלכה זה הכוונה מלך בלשון נקבה. כמו מלכת שבא לדוגמה. שהיא הייתה מלך ולא מלכה. רק מכיוון שבלשון נקבה אז מלך נקרא מלכה. אשתו של מלך, מסיבות שונות, גם היא נקראת מלכה, אולי. לא מצאנו את זה חוץ מאשר ב... לא מצאנו את זה בתורה שבכתב, רק בנוגע לאסתר המלכה. אולי 60 הם המלכות, אולי, גם זה יכול להיות, זה לא ברור. מה שכתוב בשיר השירים, אולי. אבל מלכה, פירוש הדבר, בעצם, מלך. וזה לשון הרמב"ם, בואו ונצא לקראת שבת המלך. כבודו של מלך זה הרצון שרוצים בו. זה כבודו של מלך. לכן כבוד שבת הוא לשבת ולייחל שהשבת תגיע. כך מקבלים את השבת. לייחל שהשבת תבוא. יש דבר משונה, דבר מוזר. אחד מגדולי ישראל תיקן פיוט לקבלת שבת. פיוט שכל כלל ישראל אומר אותו, מכיר אותו, כל קצוות תבל. כולם, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה או נקבילה. הפיוט הזה, אחוז קטן מאוד ממנו, כן, פחות משליש, מדבר על השבת. וכל כול, זה נתקן על השבת. זה נתקן לחזור על אחד עודי לקראת קלה, על כל בית ובית. שני הקטעים הראשונים, והקטע האחרון, מתוך 9, מדברים על השבת, מתוך 10, 9. שני הקטעים הראשונים, שמור וזכור, ולקראת שבת לכו ונלכה. ומשם, עד, כמעט עד הסוף, אז מדברים על נושא אחר בכלל, והשבת לא מוזכרת אפילו. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, התנערי מאפר, התעוררי, קומי אורי, לפשי בגדי תפארתך מי. לא תבושי, ימין ושמאל תפרוצי. כל זה. זה קבלת שבת? זה קבלת שבת? זה נתקן על קבלת שבת? כך מקבלים שבת. כך מקבלים שבת על ידי תפילות של... תפילות שלא שייכות לשבת, זה לא. השבת לא מוזכרת פה בכלל, היא לא מוזכרת אפילו ברמז. ואומרים, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יציאי מתוך ההפכה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת. כך הוא תיקן את זה, אותו מחבר. וכך כלל ישראל אומרים. וחוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם. לא דיברתי על שבת, ואני חוזר שוב על השבת. במה הדבר הזה שייך לעניין קבלת שבת בעצם? יסוד הדבר הוא מה שכתוב כאן ברמב"ם. זה דבר פשוט, שאם נצטוונו לרצות בשבת, לרצות בשבת, לרצות בשבת, בשבת המלך, אז פירוש הדבר שאנחנו מייחלים למלכותו בעולם. כל מי שרוצה את השבת, משום שהוא אוהב את הפיצוחים, כמובן, אין לזה מקום בקבלת שבת. לייחל שהשבת תבוא, לייחל שהשבת תגיע. זה הפירוש, לייחל כמו שהוא יוצא לקראת המלך. מי שיוצא לקראת שבת, יוצא לקראת המלך, לקראת מלכו של עולם, שעומד להגיע. השבת היא תכלית מעשה שמיים וארץ. וכשתכלית מעשה שמיים וארץ נמצאת בעולם, אז העולם מגיע לתכליתו, והתכלית היא גילוי מלכותו בכל העולם כולו. לזה אנחנו מייחלים. באופן שעיקר קבלת שבת נמצא בקטעים האלה, הרבה יותר מאשר בלקראת שבת לכו ונלכה. הייחול לשבת שתגיע, מי ייתן והיא תגיע כבר. אותה שבת שמייחלים אליה, זאת השבת שהיא תכלית מעשה שמיים וארץ. השבת שצריכים להתגעגע אליה, לייחל לה, לחכות לה כמו שהוא יוצא לקראת המלך. השבת הזאת זאת הציפייה שמקדש מלך עיר מלוכה, עיר מלוכה, תצא מתוך ההפכה. רב לחשבת בעמק הבכה. בהתנערי מאפר קומי, לפשי בגדי תפארתך עמי. דהיינו, שעיר מלוכה, תצא מתוך ההפכה. שאנחנו נלבש בחזרה את בגדי המלכות. עד לקטע האחרון, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, על יד איש בן פרצי. איש בן פרצי זה אותו, זאת אותה ציפייה לאותה ישועה שאליה אנחנו מייחלים, לה אנחנו מחכים. זאת קבלת שבת באמת. השבת שהיא תכלית מעשה שמיים וארץ, והתכלית היא באמת גילוי מלכותו, אז גם היא צריכה את הרצון. כך השבת מכובדת, כך השבת מתכבדת, כך השבת מתקבלת באהבה וברצון. אנחנו רוצים בה, אבל הרצון שאנחנו רוצים בה זה בעניין הגבוה שלה, בעניין התכלית מעשה שמיים וארץ שיש בה. לכן כך מקבלים אותה. זה כבוד. אלו הם שתי המצוות. שתי המצוות. מצוות שבת ומצוות מקדש. ששתיהם בעצם עניין אחד. כבר אמרו רבותינו, בית המקדש בעולם זה בית המקדש. המשכן, המקדש. בית המקדש של הזמן זה השבת. ישנם שני פרקים בספר תהילים. שני פרקים בספר תהילים שמדברים על צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. על סדר העולם שהוא נראה משובש, חלילה. הוא נראה שלא צריך היה להיות כך. בשבת אנחנו אומרים, בפרוח רשעים, איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. כשמסתכלים כבר או כסיל, אז לא מבינים את זה, לא מבינים את זה בכלל. לפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועל יבל. השבת פותרת את, את הקושי הזה, את הבעיה הזאת, את ההרגשה הרעה הזאת. השבת, במזמור שיר ליום השבת, אנחנו, שם אנחנו שומעים את התשובה. זה להישמדם הדעת. בשבת נמצא פתרון לשאלה הקשה, הנוראה הזאת. מדוע העולם מתנהל כך? מדוע העולם נראה כמו שהוא נראה? ואותו דבר בפרק עין ג' בספר תהילים. אז דוד המלך אומר, אומרת, זה לא דוד, זה בשם, זה מזמור לאסף. ואני, כך הוא אומר על עצמו, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופחו אשוריי. כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. אני ראיתי כמה שהם בשלום, כמה שהם חיים בשלווה. אותם רשעי עולם, חיים בשקט, חיים בשלווה, חיים בנחת, חיים בכל טוב. איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? והקושי נוקף כל כך, קשה כל כך, כבד כל כך. כמעט נטיו רגליי, כמעט הלכתי לאיבוד. כמעט נפלתי, כמעט נכשלתי בגלל הקושי הזה. כל זה כתוב שם בהמשך, עד אבוא אל מקדשי כל, אבינה לאחריתה. כשאני נכנס לבית המקדש, אז אני מבין, אז אני רואה, אז אני חי בעולם אחר. אז אני נמצא בעולם נקי יותר, טהור יותר. כמו שאמר, עולם אחר. אך בחלקות תשית למו, פלטם למשוות. איך היו לשמע כרגע? אז האדם תופס, שמה שלא הבנתי מקודם, זה משום שהייתי בער, ואני בער ולא ידע. בהימות הייתי אימך. הבנתי, כן. זאת אומרת, רמת ההבנה שלי הייתה כי בהימה. השבת ובית המקדש, אלו שני הזמנים, שני המצבים, זמן ומקום. אלו שני המצבים שהמקדש שבהם, אז הוא נתפס כעולם טהור, כעולם נקי, כעולם שאין בו טענות על בורא העולם. אין בו קושיות. שמה הכל ברור. שני העולמות האלה נבראים. יש לנו אותם עד כמה שיש בנו נדיבות לב. אנחנו זוכים בהם רק על ידי ומכוח רצון טוב. רק באופן כזה אנחנו זוכים בהם. אלו הם אותם עולמות טהורים. אותם עולמות שהם נקנים אך ורק בנדיבות לב, רצון טוב. העולמות האלה קיימים על הרצון הטוב שלנו. כשאין רצון טוב, העולמות האלה אינם, הם פשוט לא קיימים. אנחנו שאנחנו חסרי רצון טוב, אנחנו לא נדיבי לב, אנחנו רחוקים מהעולמות האלה. לכן העולם נראה בעינינו משובש, לא טוב, לא נכון. אנחנו מלאי טענות. לא טוב לנו. אנחנו לא חיים בעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אנחנו חיים בתוך עולם שאנחנו תינפנו אותו. אנחנו לכלכנו אותו. אנחנו שיבשנו אותו. והבאנו אותו למקום שהוא נמצא בו היום. זה עולם שלא נאמר עליו. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. משום שהוא לא שייך לויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. העולם הזה אין לו קשר לאותו שישי בסביבה. אז הוא רחוק מאוד מטוב מאוד. רחוק מאוד ולא טוב מאוד. אם אנחנו רוצים לחיות באותו עולם, שבעולם ההוא, שם לא נמצאות כל הטענות האלה, עד אבוא אל מקדשי קל, או עד שבאים אל השבת, אל השבת באים רק אחרי שמייחלים אליה, רק אחרי שבאמת מבקשים, מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה. רק באופן כזה אנחנו זוכים לקבל שבת. למי שאין לו, אין לו את ה... מי שלא מייחל לזה, לא מקבל את זה. זה מה שרצינו לראים. ייתן השם באמת שנזכה לטעום משהו מהעולמות הנפלאים האלו.